הכל חי אונליין 93fm.co.il
All of us of the Beyoni
וכעת נאזין לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.
מוריי ורבותיי, אחיי ורעיי, הדף היומי. יום שני, חג באלול תשע"ו, חף ג' באלול תשע"ו, מסכת בבא קמא, דף קוף יוד ח', הדף הלפני האחרון במסכת בבא קמא. ערב חג שמח לכם אחיי ורעיי, ערב חג שמחת התורה. מחר בסייעת הדשמיה, בעזרת השם ובישועתו, נחגוג את סיום מסכת בבא קמא על קוף יוד ט' דפיה. מסכת שאכילונו ללמוד בחפאי באייר תשע"ו, ימים ספורים לפני חג מתן תורה. ומחר בעזרת השם יתברך, ימים ספורים לפני ראש השנה הבא עלינו לטובה, נגיש לבורא עולם מנחה את מסכת בבא קמא, שיגענו ועמלנו, שקדנו והתמדנו בלימודה, יום ועוד יום, דף ועוד דף, במשך כמעט 4 חודשים. הקביעות הזו, ההתמדה הזו, לשקוד יום יום בדלתי חצריך, הם שבעזרת השם יתברך, מכפילים ומשלשים את הזכויות הרבות בתלמוד תורה שהוא כנגד כולם. דוד המלך מבקש במזמור שאנחנו נוהגים לומר מראש חודש אלול, שבתי בבית השם כל ימי חיי, לחזות בנועם השם ולבקר באיכלו. תייר מבקר במקום חדש, מתרגש, מתפעם למראה הדברים החדשים שראה בימי חייו. מבקש דוד המלך, אני רוצה לשבת בבית השם יום יום, לשקוד ולהתמיד בתלמוד תורה שהוא כנגד כולם, אבל להרגיש כל יום מחדש כמבקר בהיכלו, כתייר שמופיע בפעם הראשונה בבית המדרש. חדשים לבקרים רבה אמונתך. אני רוצה לשבח ולפאר את אחיי ורעיי, את מוריי ורבותיי, השותפים עמי למפעל המופלא הזה. אתם לומדי הדף היומי, בשקידה ובהתמדה, יום ועוד יום, דף ועוד דף, מאגר עצום בידינו, שכאמור, זכויותיו, עין לא ראתה אלוקים זולתך. זכויות שמוכפלות ומשולשות, מרובעות בריבוע, וכל זה בגלל השקידה וההתמדה, בלי להחסיר, בלא לוותר, על אף יום, על אף דף, כל קבוע כמחצה על מחצה דמי. אומר הבן איש חי, אדם שקובע את עיתותיו בתורה, אפילו שעה אחת ביום, אבל הוא לא מחסיר אף יום ואף שעה ואף דף, יכול להתייצב בעזרת השם יתברך לפני יום הדין ולומר, מחצית מן השנה, מחצית משעות היממה, עמלתי ויגעתי בתלמוד תורה שהוא כנגד כולם. שהרי כל קבוע כמחצה על מחצה דמי. התרגשות, שמחה, התפעמות בערב שמחת תורה הזה, שמסובב הסיבות קבע את שמחת התורה, בערב ראש השנה הבא עלינו ועל כל בית ישראל לטובה ולברכה. ערב ראש השנה תשע"ז, תהיה שנה עתירת זכויות בעזרת השם ובישועתו. בדרך כלל חוגגים את שמחת תורה אחרי ראש השנה, בסיומו של חג הסוכות. הלכם, אחיי ורעיי, מוריי ורבותיי, לומדי הדף היומי, עקובים איתותיהם בתורה יום יום ודף דף, הלכם שמחת התורה עוד לפני ראש השנה, עוד בטרם התקדש חג הסוכות. וביום הגדול הזה, ערב חג שמחת התורה, אני מקדיש לכם קובע עיתים לתורה, את שירו של רבי אהרון רזאל, קבעתי את מושבי בבית המדרש. אני מבקש שתשימו לב למילים בשיר המופלא הזה.
אמרו לי סע לאלסקה, פתח לך שם בית לקירוב רחוקים. אין לקדוש ברוך הוא יותר נחת מלראות את בניו האהובים שווים. אמרו לי לך לצמתים, תחלק ספרונים, תרקוד בכבישים. זה ממש גבלת לראות את כולם פתאום מחייכים. אמרו לי, בוא עם גיטרה, הדלקנו נרות, יושבים ושרים נגונים. זה צו השעה, זה מה שהדור צריך, חוויות וריגושים. אמרתי להם, אשריכם, מלאכת קודש, כל מעשיכם, הרבה שליחים למקום, בטוחני שתמצאו את האיש הנכון. אבל אני קבעתי את מושבי, פה בבית המדרש. אבל אני קבעתי את מושבי, פה בבית המדרש. הציעו לי משרה של חזן בחול, קהילה של אנשים עמידים, הזדמנות נדירה ליצור קשרים, להגיע לקהלים חדשים. כמעט נרשמתי לסדנה של גוף ונפש, מנחים מרתקים, שלושה מפגשים, ארבעה תשלומים, תחי חיים יותר איכותיים. אבל אני קבעתי את מושבי, פה בבית המדרש. אבל אני קבעתי את מושבי, פה בבית המדרש. נכון שזה וזה דברי אלוקים חיים, בצבא חזק צריכים את כל סוגי החיילים. אבל אני קבעתי את מושבי, בבית המדרש הישן. טייל לאורכה לרוחבה של ארץ ישראל, אווירה מחכים, פירותיה מתוקים, וזה סימן לבוא הגואל. אבל אם תחפשו אותי אל תרחיקו נדוד, אני בסביבה אין כל חדש, פה אשב כי הביטיה, אני כאן בבית המדרש. ביקשו שאספר את סיפורי האישי, את ערכי אל עולם המצוות. לא קפצתי ממסוק, לא ברחתי מהשבי, היו להם ציפיות. אבל אני מוכן לזמר, לספר את כל העליות והירידות שעוברות עליי כל יום פה בבית המדרש. אבל אני קבעתי את מושבי, פה בבית המדרש. אבל אני קבעתי את מושבי, פה בבית המדרש. נכון שזה לזה דברי אלוקים חיים, בצבא חזק צריכים את כל סוגי החיילים. אבל אני קבעתי את מושבי, בבית המדרש הישן. כל יום אני נרגש, כל פעם מחדש, של מקומי הקבוע ניגש, פה בבית המדרש. אבל אני קבעתי את מושבי, 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 פה בבית המדרש.
חיית מוריי ורבותיי, עם ההתרגשות הגדולה שלנו בערב חג הזה, אנחנו פותחים כהרגלנו בסייעת הדשמיה בחודש אלול עם שערי תשובה, איגרת התשובה לרבינו יונה יחסיד, רבינו יונה גרונדי. אנחנו אוחזים בדרש השני, סימן חפתת. השוחט את העוף צריך לשחוט את הברידינו לנקוון בשעת השחיטה, ואם לא עשה כן צריך לחתוך את העוף איבר איבר, בין לצלי בין לקדירה. וכשבודק הסימנים בודק גם כן אם נשחטו הברידין. כשמולכין את הבשר, שורין אותו במים לכתחילה כדי שיתרקח הבשר ויהיה נוח לפלוט את דמו על ידי המלח, ומדיחין אותו אחר השריעה יפה יפה, ואחר כך מולכין אותו יפה. אין מולכין את הבשר אלא בכלי מנוקב, וצריך להיזהר במליחה שיהיו גרעיני המלח קרובים וסמוכים זה לזה, שאין הבשר יוצא מידי דמו בפחות מכן. וצריך שיהיה המלח בינוני שלא יהיה גס, שמא לא יתעכב בבשר ויפול משם כשר הופכין מצד זה לצד זה, ולא דק הרבה שלא יתמחה בליחות המים התופכין על גבי הבשר ויחלה מהירה. שבאים להדיח את הבשר לאוויר המלח מעליו, מנפצים ממנו המלח שעליו תחילה, ונותנים המים בכלי תחילה, ונותנים שם מים הרבה, שלא יחשבו המים רותחין מחמת המלח ויחזרו ויבלו בבשר. הכבד אינו מותר במליחה אלא בצליה, וקוראין אותו שתי וערב, ומעמיקין בקריאתו עד הסימפונות, ומניחין פני הקראים על גבי האש, ואם רצה לתיתו בקערה לאחר צלייתו רשאי, והכבד של אוף שיש בו שני חלקים, קוראין כל חלק וחלק שתי וערב וצולין אותו על פי הקריאה, בעניין שאמרנו. אורלה נוהגת בחוץ על הארץ, וכך נאמרה הלכה למשה מסיני, ספיקה מותר ודאה אסור, פירות אורלה אסורים בהנאה, והקליפין גם כן אסורים בהנאה, שנאמר בספר ויקרא את פריו, דורשת הגמרא במסכת ברכות את התפל לפריו. אילן שנטעו גוי אפילו הוא שלא, אורלה נוהגת בו בין בארץ ובין בחוץ על הארץ. האורלה שלוש שנים אסורה, או השנה הרביעית עד 15 בשבט אסורה, וכל פירות הנחנתים קודם 15 בשבט של שנה רביעית, אסורין בהנאה לעולם. כרם רווי אסור בלא פדיון, כיצד פודה? בוצר את הכרם ומחלל את הענבים על ארבעה פשוטים, ואומר תהי קדושת הענבים האלה מחוללת עלילו המעות, ושוחק את המעות ומפזר את הפרם ושורפם ומחיללם על שווה פרוטה, הרי הן מחוללים עליו ומותרים. כלי הכרם אסורים באכילה ובהנאה, אפילו בחוץ על הארץ, והן נאסרים עד שיהיו שם שני מינים מלבד הכרם, כגון חיטה וסעורה, אבל מין אחד בכרם, כגון חיטה בלבד בכרם, או סעורה בלבד בכרם, בחוץ על הארץ מותר. אף על פי שיתרנו מין אחד בכרם, צריך להיזהר שלא ייזרע לאפר שעל גבי הגפן התמון בארץ, אלא אם כן על גביו אפר שלושה טפחים, כדי שלא יהיו יורדין שורשי הזרע ובאים בתוך הגפן. והנה, זו הרכבה והיא אסורה בחוץ על הארץ. אסור מן התורה להרכיב אילן באילן מין בשאינו מינו אפילו בחוץ על הארץ. מין במינו מותר אפילו בארץ ישראל. ובמשניות ובברייתות מפורש, איזה הוא מין במינו ואיזה הוא מין בשאינו מינו. זה כלל גדול בתורה. כל דבר שאינך יודע אם מותר או אסור, הרי זה אסור עליך, עד שתשאל עליו לחכם ויאמר לך שהוא מותר. אלו הם דברינו מתוך איגרת התשובה לרבינו יונה החסיד. וכעת בשמחה רבה, בהתרגשות ובטוב לבב, נכנסים אנו אל בית המדרש. יהי רצון מפניך, דוינו אלוהי ולא יאהב אותי, שלא ירד דבר תקלה על ידי ולא ייקשל בדבר הלכה וישמחו בחבריי. ולא אומר אל תמת האור ולא אל תאור תמה ולא אל מותר אסור ולא אל אסור מותר ולא ייקשלו חבריי בדבר הלכה ואשמח בהם. כי הדוינו ייתן חוכמה מפיו דעת ותבונה גל עיני והביטה נפלאות מתורתך. אינני רוצה ללמוד כדי שיביני התלמוד לידי מעשה ולידי מידות ישרות ולידי ידיעת התורה. לשם ייחוד קודש בריך הוא ושכינתי. כהרגלנו גם בערב חג שמחת תורה הזה, אנחנו פותחים את שיעור דפינו היומי עם פרק השינון הסיכום והחזרה לאשר למדנו אתמול. ואתמול למדנו את דף קוף י' ז' ממסכת בבא קמא. בסיום השיעור שאלנו שש שאלות. הנה התשובות לשאלות הללו. השאלה הראשונה הייתה, המטמא המדמא והמנסח בשל חברו, במי חייבו תחילה ובמי הוסיפו לחייב? התשובה היא, לפי גרסתנו חייבו תחילה במטמא ומנסח והוסיפו לחייב גם במדמא. לפי גרסת אביו של רבי אבין, חייבו תחילה במטמא ובמדמא. והוסיפו לחייב גם במנסך. שאלה שנייה, באיזה אופנים כשהגיע ממון חברו לאנסי אקו מחמתו חייב? התשובה, אם נסע ונתן ביד או כשהרה מעצמו בלא שאנסו הוא להראות. שאלה שלישית, מה הפירוש המילים כתו מחמר? התשובה, שכשם שתאו זה כיוון שנפל, השור הזה כיוון שנפל במחמר אין מרחמים עליו, כך ממון ישראל שנפל ביד אקום אין מרחמים עליו. שאלה רביעית, שבאו גנבים לבית הנפקד ונתן להם חפץ המופקד אצלו, אם מתי פטור ומדוע אין זה כדין עשה ונתן ביד שחייב? התשובה היא, אם אינו עמיד שבוודאי באו מחמד ששמעו שהחפץ הנפקד פטור, ואף שנתן בידיים כיוון שבשומר יש עומדנה שיפקידו אצלו על דעת שיוכל להציל עצמו בזה. שאלה חמישית, מי שיפקידו אצלו ארנק של פדיון שבועים ונתנו לגנבים שבאו עליו, האם חייב ומדוע? התשובה פטור מפני שאין לך פדיון שבועים גדול מזה. והשאלה האחרונה על דף קוף י' ז', כששטף נער את השדה הגזולה והפסידה, אם יכול הגזלן לומר הרי שלך לפניך? התשובה לרבי אלעזר לא, ולחכמים אומר לו, הרי שלך לפניך. אלה הם השאלות והתשובות שלנו על דף קוף י' ז', הדף אשר למדנו אתמול במסגרת לימוד הדף היומי. וכעת מוריי ורבותיי לעיקר העניין שלשמו התכנסנו היום הזה, ערב יום טוב, ערב סיום מסכת בבא קמא, יום שני חב ג' באלול תשע"ו, עיקר וטורף העניין שלשמו התכנסנו, לימוד דפינו היומי, הדף הלפני האחרון של מסכת בבא קמא, דף קוף י' ח'. את לימוד הדף אנחנו מתחילים בדף קוף י' ח' בשורה השנייה מן המשנה הראשונה מתוך שלוש משניות המופיעות בעמוד הזה. משנה הפותחת במילים הגוזל את חברו או שאילבה ממנו או שיפקיד לו בישוב. מן המשנה הזו בסייעת התשמי הגדולה כעת אנו יוצאים לדרך העולה בית השם, ובשם השם נעשה, נשמח, נגיל, נסיס בזאת התורה ונצליח. משנתנו עוסקת באופני השבת גזילה, הלוואה ופיקדון. אומרת המשנה, גוזלת חברו שילווה ממנו, לווה ממנו מעות או שיפקיד לו פיקדון, במקום ישוב, לא יחזיר לו במדבר. אם אין חברו טובעו, אינו יכול לקוף אותו לקבל את הגזילה או את ההלוואה או את הפיקדון במדבר, כיוון שהוא מקום שאינו משתמר. ובטעם הדבר כותב הרמה, מאחר והממון הגיע לידם במקום המשתמר, גם חייבים להחזירו במקום המשתמר, ולא עוד. אלא גם אם הממון הגיע לידם בשעת שלום, שאז הממון נשמר יותר, עליהם להחזיר בשעת שלום ולא בשעת מלחמה. מסיים את המשנה ואומרת, אבל אם הלווה הוא הפקיד בידו על מנת לצאת במדבר, יחזיר לו רשאי הלווה לפרוע את ההלוואה במדבר. זוהי המשנה הראשונה בדף קוף י"ח עמוד א', וכעת אנו ניגשים ללמוד את הגמרא שאחרי המשנה. בקשה הגמרא סתירה ממשנתנו על ברייתא, ורימינו יש להקשות על מה ששנינו בברייתא, נאמר בברייתא, מלווה משתלמת, משלם אותה הלווה בכל מקום, משמע אפילו במדבר. ולא אבידה ופיקדון, אין משתלמין, אין השומר ומוצא אבידה מחזירים את החפץ לבעלים, אלא במקומן, כלומר, במקומו של הנפקד או מוצא אבידה. אז בפשטות כוונת הברייתא, שהלווה משלם את ההלוואה על פי רצונו בכל מקום. ואילו במשנתנו שנינו שגם הלוואה שניתנה ביישוב, אין הלווה משלם אותה במדבר. תרץ את הגמרא, אמר אביי, אין כוונת הברייתא שהלווה משלם בכל מקום על פי רצונו, אלא אחי כאמר, כך פירוש הברייתא, מלווה ניתנה להתאבה, המלווה רשאי לתבוע את ההלוואה בכל מקום. ואף במדבר אם יש ביד הלווה מעות, כיוון שמלווה להוצאה ניתנה, ואין הלווה חייב להשיב את המעות שקיבל דווקא, אלא משיב מעות כלשהם. אבל אבידה ופיקדון לא ניתנו להתאבה, אינו רשאי לטובעם אלא במקומן, כיוון שהנפקד מחזיר את החפץ עצמו שהופקד עליו, ושהופקד אצלו. וכן מוצא אבידה מחזיר את החפץ עצמו ואסור להם להשתמש בחפץ, והחפץ נמצא כל העת בביתם. על כן, החזרתו של החפץ אינה אלא במקומן. שנינו במשנה על מנת לצאת במדבר, יחזיר לו במדבר. סברה הגמרא, שהלווה או השומר ייתנו בשעת ההלוואה או ההפקדה, שיחזיר את ההלוואה או את הפיקדון כשיצאו שניהם למדבר. שואלת הגמרא, פשיטה שרשאי לעשות כפי שיתנה, מה מחדש את המשנה בזה? משיבה הגמרא, לא צריכה, לא נצריכה המשנה לומר את הדין הזה, אלא באופן שלא ייתנה הלווה או השומר בפירוש, אלא כגון דאמר לה המפקיד לשומר, או בהלוואה אמר המלווה ללווה, להביא יהיה חפץ זה פיקדון גבח, פיקדון אצלך, דאנה למדבר נפקינה, לפי שאני יוצא למדבר. ואמר לה, הוא השיב לו השומר, אנה למדבר נמי בעינה למיפק, גם אני רוצה לצאת למדבר. וכוונתו לומר, איבעינה להדירונו לך אתם, אם ארצה להשיב לך את זה שם במדבר, מהדרנה לך, אחזיר לך. מחדש את המשנה, שאף שהשומר לא יתנה בפירוש להחזיר את הפיקדון במדבר, אלא רק אמר שגם הוא יוצא למדבר, כיוון שידע המפקיד שגם השומר יוצא למדבר, הרי זה כאילו יתנה עמו שיחזיר לו שם במדבר, ועל כורחו יקבל את הפיקדון שם. והנה הגענו למשנה השנייה בדף קוף י"ח עמוד א'. משנתנו עוסקת בטענות בריא ושמע בגזילה, בהלוואה ובפיקדון. אומרת המשנה, אומר לחברו, גזלתיך, או הלוויתני, או הפקדת אצלי, ואיני יודע אם החזרתי לך, אם לא החזרתי לך את הגזילה או את האבדה או את הפיקדון, חייב לשלם. אבל אם אמר לו, איני יודע אם גזלתיך, או איני יודע אם הלוויתני, או איני יודע אם הפקדת אצלי, פטור מלשלם. אומרת הגמרא, איתמר, נאמרה בבית המדרש מחלוקת המוראים, כיצד הדין כשאדם תובע את חברו, מנה לי בידך, חייב אתה לי מנה, והלא אומר, איני יודע אם אני חייב לך. רב אונה ורב יהודה אמרי, חייב לשלם. ורב נחמן ורב יוחנן אמרי, פטור מלשלם. אבל עליו להישבע שבאמת אינו יודע. ובטעם חיוב השבועה כותב רשי, שכשם שאם היה טוען בריא שאינו חייב, היה צריך להישבע שבועת הסת שהוא פטור, לכן גם כשאינו יודע, עליו להישבע שאינו יודע. מבארת הגמרא את טעמי מחלוקתם. רב אונה ורב יהודה אמרי חייב, מפני שהם סוברים בריא ושמה בריא עדיף. כשטענת התובע ודאית ושל הנתבע זו טענת ספק, הטענה הוודאית של התובע עדיפה, ואפשר על פיה להוציא ממון מהנתבע. רב נחמן ורב יוחנן אמרי פטור, זאת משום דאוקי ממונה בחזקת מרי, העמד את הממון בחזקת בעליו, דהיינו הנתבע, ואין בכוח טענת בריא של התובע להוציא ממון מהנתבע, למרות שהנתבע טוען רק שמע, כל זמן שהתובע לא מביא עדים לטענתו. סבורה הגמרא להכריע את המחלוקת במשנתנו, תנן שנינו בסיפה של המשנה, אבל אם אמר לו הנתבע, איני יודע אם הלוויתני, פטור מלשלם. היחידה מבאיזה אופן מדובר כאן. הילי מדלו כתב עלי, אם נאמר שמדובר שם על ולא טבע אותו כלל, אם כן רישא נמי דלא כתב עלי. גם ברישא שאמר גזלתיך או הלוויתני, ואיני יודע אם החזרתי, כיוון שאינו טובעו, עמי חייב. למה הוא חייב לשלם לו? שהרי אף שהוא מודה שלווה מכל מקום הוא מסופק שמה הוא פרה. וגם חברו אינו טובעו, לפי שהוא לא זוכר כלל שהלוואו או שגזלו, וודאי שבאופן כזה לא נחייבו לשלם. אלא על כוחך, מהרישא מוכח שהמשנה מדברת באופן דכתב עלי, שעלה כן תובע אותו וטוען בבירור שחייב לו. ולכן ברישא שנתבע מודה שלווה אלא שהוא מסופק בפיראון, הוא חייב לשלם. כיוון שוודאי נתחייב, וכל הספק אם נפטר או לא. מה שאין כן בסיפה, שיש לנו ספק אם בכלל, הוא נתחייב. וקטני סיפה, וכתוב בסיפה שכיוון שהנתבע מסופק בכלל עם לווה, הוא פטור מלשלם. אם כן מוכח שאומר, מנה לי בידך ועלה אומר איני יודע, פטור. קשה על רב אונה ורב יודה שאומרים שחייב. דוחה הגמרא ואומרת, לא כמו שסברת שמדובר במשנה שחברו טובעו. אלא לעולם המשנה מדברת באופן דלא כתב עלי, חברו אינו טובעו כלל. ורישא, מה שנאמר ברישא שאומר איני יודע אם החזרתי חייב? שאלנו מדוע הוא חייב? היינו בבא לצאת ידי שמיים, מאחר והוא יודע שלווה הוא גזל, והוא בספק אם הוא יחזיר, למרות שבית דין אין מחייבים אותו כיוון שחברו אינו טובו, מכל מקום אם רוצה לצאת ידי שמיים חייב לשלם. אבל בסיפה שאין אחד מהם יודע בבירור שהייתה גזילה או הלוואה, אף בכדי לצאת ידי שמיים, אינו חייב. ואם כן, אין לך לפשוט ממשנתנו לעניין אם התובע טוען בריא, והנתבע טוען שמע. והגמרא מביאה ראיה לדבריה שאם הוא רוצה לצאת ידי שמיים עליו לשלם. איתמר נמי, כך גם שנינו, אמר רבי חייא בר אבא, אמר רבי יוחנן, האומר לחברו מנה לי בידך ועלה אומר איני יודע, אף שמצד הדין פטור, כיוון שהמוציא מחברו עליו ראיה, וכל זמן שהתובע לא יביא ראיה, פטור הנתבע, מכל מקום חייב לשלם בבא לצאת ידי שמיים. וכמו לרבי יוחנן שפותר לשלם במנה לי בידך ועלה אומר איני יודע אף על פי כן, כיוון שיש טענת בריק שבא לצאת ידי שמיים חייב לשלם, אם כן גם לרב אונה שמעמיד את הרישה של המשנה, כשחברו לא טובעו, אבל כיוון שהוא יודע שגזל את חברו או לווה ממנו, הרי זה דומה קצת לטענת בריא, כשבא לצאת ידי שמיים, עליו לשלם. ומסביר עליכם הבירים שצריך לומר שהחובה לצאת ידי שמיים לא נקבעת בגלל שקיימת תביעה, אלא נקבעת לפי מידת החשש שאולי באמת קיים חוב. וכוונת הגמרא היא כך, כשם שלפי רבי יוחנן, כשהתובע בריא, ולגבי הנתבע זה נחשב קצת בריא, שהרי הוא מסופק אם בכלל היה כזה חוב, אבל מאחר והתובע טוען בריא, תכן שהוא אומר אמת וחייב לצאת ידי שמיים. כך גם לרבונה, אף שאין תובע, מכיוון שהנתבע יודע שגזל או לווה, זה דומה קצת לטענת בריא, אף שמסופק עם מחזיר, אבל ייתכן שבאמת הוא חייב, ולכן הוא צריך לצאת ידי שמיים. וחיית מוריי ורבותיי, הגענו אל המשנה השלישית, בדף קוף י' ח' עמוד א'. המשנה דנה באיזה אופן מקיים הגנב מצוות השבת הגניבה. אומרת המשנה, גונף תלה מן העדר והחזירו ללא ידיעת הבעלים ומת התלה או נגנב, חייב הגנב באחריותו וצריך לשלם את דמיו, שאין זו השווה עד שיודיע לבעלים שישיב את הגניבה. אבל אם לא ידעו הבעלים לא בגניבתו ולא בחזירתו, ומנו את הצון ושלימי, הרי זו השווה ואם מת התלה או נגנב, פטור הגנב מלשלם. זוהי המשנה השלישית שלנו בדף קוף י' ח' עמוד א', וחייתנו ניגשים ללמוד את הגמרא שאחרי המשנה. מביאה הגמרא ארבע שיטות המוראים בביאור דברי המשנה. אמר רב, נגנב התלה לדעת הבעלים, כלומר שנודע להם שהוא נגנב, צריך דעת. צריך להודיע לבעלים שהחזיר את הגניבה, ואם לא הודיעם, אינו נפטר, אפילו אם הם מנו את הצון. אבל אם נגנב התלה שלא לדעת הבעלים, מניין שמנו הבעלים את הצון לאחר שהחזיר את התלה ומצאו שלימה, פותר את הגנב במקרה של מיטת התלה או גניבתו, ואין צריך דווקא להודיעם. וכי קטן עם מה שנאמר במשנה, ומנו את הצון וישלימה פטור, כלומר שמניין הצון על ידי הבעלים פותר את הגנב מאחריות, זה נאמר רק הסיפה, שהבעלים לא ידעו כלל שנגנב, אבל באופן שידעו מהגניבה, לא די במניין אלא צריך להודיע להם. והרשב"א מבאר שזה כנס שכנסו את הגנב שיצטרך להודיע על החזרת הגניבה. השיטה השנייה בביאור דברי המשנה, ושמואל אמר, בין אם הגניבה הייתה לדעת הבעלים, ובין אם הגניבה הייתה שלא לדעת הבעלים, זאת אומרת שהבעלים לא יודעים מהגניבה, מניין הבעלים שמנו את הצון ומצאו את הצון שלם, פותר את הגנב מאחריות לתלה. וכי קטן עם מה שנאמר במשנה ומנו וישלימה פטור, שמניין פותר ואין צריך דעת הבעלים, זה נאמר הכולה על כל המשנה, גם על הרישה שהבעלים ידעו מהגניבה, וגם על הסיפה שהם לא ידעו מהגניבה. וכך בעצם התפרשת המשנה. הגונף תלה מהעדר וידעו הבעלים בגניבה, ולא ידעו כשהגנב יחזיר, ומת אותו תלה, חייב. וכן אם לא ידעו הבעלים לא בגניבה ולא בחזרה ומת, חייב. ואם מנו את הצון והיא שלימה, בין אם ידעו מהגניבה, בין אם לא ידעו מהגניבה, המניין פותר. ואומר שזה שהבעל הבית יודע שמניינו של העדר שלם, אם יקרה אחר כך משהו, זה לא באחריות הגנב. הרשב"א מבאר שטעמו של שמואל הוא, שכיוון שהבעלים מנו את הצון ונמצאת שלימה, יודע הבעלים שהגנב עשה תשובה, ודי בזה. השיטה השלישית, בביאור דברי המשנה, ורבי יוחנן אומר, אם נגנב התלה לדעת הבעלים, מניין שהבעלים מנו את הצון ומצאו השלימה פותר, אבל נגנב התלה שלא לדעת הבעלים, אפילו מניין נמי לא צריך. דהיינו, מיד כשמחזירו לעדר, פתור. וכי קטן עם מה שנאמר במשנה ומנו את הצון והשלמה פטור, זה נאמר רק הרישה. ולשיטת רבי יוחנן כך מתפרש את המשנה. הגונב תלה מן העדר וידוע בעלים בגניבה, ויחזירו הגנב ללא ידיעתם, וגם הבעלים לא מנו את הצון ומת התלה, חייב באחריותו. לא ידוע בעלים לא בגניבתו ולא בחזירתו ואף לא מנו את הצון, או אף אם ידוע בעלים מהגניבה אבל מנו את הצון והייתה שלמה, פטור. השיטה הרביעית בביאור המשנה זו שיטת רב חיסדא. רב חיסדא אמר, נגנב התלה לדעת בעלים, מניין פותר, אבל נגנב שלא לדעת, צריך דעת, צריך להודיע לבעלים על החזרתו דווקא, ולא די בכך שמנו את הצון. וכי קטן עם מה שנאמר במשנה, ומנו את הצון והשלמה פטור, זה נאמר רק הרישה, וכך מתפרשת המשנה. הגונב תלה מן העדר, וידוע בעלים מהגניבה, והחזירו בלא להודיעם, ומת התלה, חייב באחריותו. וכן אם לא ידוע בעלים לא מהגניבה ולא מהחזרה, ומת התלה, חייב, עד שיודיעם הגנב על חזרת התלה אל העדר. ובמקרה של הרישה שהבעלים ידעו מהגניבה, אם מנו את הצון והשלימה ואחר כך מת התלה, פטור. ורבה מבאר את טעמו של רב חיסדא, ששלא לדעת חמור יותר מלדעת ולא מועיל בו מניין הבעלים. אמר רבה, מה הייתה מדי רב חיסדא שגניבה שלא לדעת בעלים חמורה מגניבה לדעת הבעלים? שבגניבה שלא לדעת הבעלים צריך הגנב להודיע בפירוש לבעלים על החזרת התלה, בעוד שבגניבה לדעת מניין פותר. וטעמו, הועיל וענקת נגרי ברייתא, למדה לפסוע את פסיעותיה החוצה. כלומר, כשגנב את הבהמה והוציאה החוצה, הוא הרגיל את רגליה ללכת אל מחוץ לעדר. ולכן, אם הבעלים לא ידעו מהגניבה והגנב יחזיר את התלה בלא ידיעתם, אין די במניין לבד, כיוון שלא ייזהרו הבעלים לשמור עליה באופן מיוחד שלא תחזור ללכת אל מחוץ לעדר. אבל כאשר ידעו הבעלים שנגנבה ויגלו על ידי מניין שהוחזרה, ישמרו עליה באופן מיוחד שלא תחזור ותברח אל מחוץ לעדר. סבורה עכשיו הגמרא בדף קוף י"ח עמוד ב', ממה שרבה מבאר את דברי רב חיסדא שהוא סובר כמותו, ומביאה הגמרא ממרה אחרת של רבה, שממנה מוכח שהוא לא סובר כמו רב חיסדא. שואלת הגמרא, ומי אמר רב האחי? האם רב כך סבר שההלכה כרב חיסדא? כי אם הוא מפרש את טעמו של רב חיסדא, סימן שהוא סובר כמותו, שההלכה כמותו. איך ייתכן לומר את זה? ואמר רבה, אי מן דחזיה לחברי, בעל הבית שראה את חברו דאג באימרה מעדרה דידי, שהגביע את הלב והוציאו מעדר השייך לו על מנת לגונבו, הוא רמה בי קלה וגער בו בקולו ושדיה, וזרק הגנב את התלה מידו ולא ידע בעל הבית, אי אדרי לא אדרי, אם יחזירו הגנב לעדר או לא יחזירו, ומתו נגנב התלה, חייב הגנב באחריותו. מה אליו, האם לא רב ואמר את דינו? אף על גב דמני, אפילו במקרה שבעל הבית מנה את צונו ונמצא מספר שלם. הנה מוכח, שרב הסובר שבגניבה לדעת לא די במניין, ולא כפי שאמר רב חיסדא שבגניבה לדעת מניין פותר. דוחה הגמרא ואומרת לא, רבה לא דיבר באופן שבעל הבית מנה את הצון, אלא מדובר במקרה דלא מני, שבעל הבית לא מנה את צונו. מקשה הגמרא, ומי אמר רב אחי? האם כך היא שיטת רב שבגניבה שלא לדעת צריך דעת בעלים או מניין בהשבתה? ספירת הבעלים את העדר בשעת השבת הגנב את הגניבה? ואמר רב, גנב תלה והחזירו לעדר שיש לה בעלים במדבר, והבעלים לא ידעו שנגנבה ולא ידעו שהוחזרה, יצא ידי חובת השווה ושוב אינו חייב באחריותה. הנה מוכח שדעת רב שבגניבה שלו לדעת אפילו מניין לא צריך, כפי שסובר רבי יוחנן ולא כפי שפירש לאל את משנתנו. ותרץ את הגמרא, אמר רב חנן בר אבא, מודה רב בריקועתה, מודה רב בתלה מנומר בחברבורות רחבות, באופן שהרועה ששומר על הצון במדבר יודע כשהיא נגנבת וכשהיא מוחזרת גם מבלי למנות את הצון. ובזה מודה רב שלא צריך אפילו מניין. ורקועתה, נאמר בפסוק בספר בראשית פרק למד פסוק למד בית, כל סן נקוד ותלו. מתרגם האונקלוס תלו, רקוע, ושם רשי מפרש תלו, לשון תלעים חברבורות רחבות. עכשיו סוברת הגמרא לתלות את המחלוקת האמוראים שהובאה לאל בפירוש המשנה במחלוקת תנאים, במחלוקת רבי ישמעאל ורבי עקיבא בברייתא. אומרת הגמרא לימה כתנאי, שמה נאמר שמחלוקת האמוראים תלויה במחלוקת תנאים. נאמר בברייתא, גונב תלה מן העדר וסלע מן הכיס למקום שגנב יחזיר, ובאופן זה מקיימת מצוות השבת הגזילה, ואין אחריותה של הגזילה על הגזלן. אלו הם דברי רבי ישמעאל. רבי עקיבא אומר, לא די להחזיר הגזילה למקומה הראשון, אלא צריך דעת בעלים, כלומר להודיעם, שיחזיר את הגזילה. ואם לא הודיעם, ומת התלה או נגנבה הסלע, חייב הגנב לשלם. סברו בני הישיבה, דקו לאלמה גם רבי ישמעאל וגם רבי עקיבא, איתלאו דרבי יצחק, סוברים את דינו של רבי יצחק, לגבי אדם שמצא מעות ואינו יודע אם כבר נודע לבעלים שמעותיו עבדו, דאמר רבי יצחק, במסכתנו הבאה עלינו לטובה, מסכת בבא במציע בדף כ"א עמוד ב', מן הסתם כבר נודע לבעלים על עיבוד המעות ונתייאשו מהם, כיוון שאדם עשוי למשמש בכיסו בכל שעה, והמאבד ודאי משמש בכיסו ולא מצעם, והבין שעבדו. ואם כן, גם בגונף סלע מהכיס שבו נחלקו רבי ישמעאל ורבי עקיבא, ודאי שהבעלים משמש בכיסו ומנע את כספו וידע שהסלע נגנבה. ולאחר שהוחזרה לכיסו, שוב משמש בכיסו וידע שהוחזרה. בררת הגמרא מה היא לה, והאם לא מדובר בסלע שנגנבה מהכיס לדעת הבעלים. הבעלים יודעים מן הגניבה הזו שהרי משמש בכיסו והבין שחסרה לו סלע. וכן מדובר בתלה שנגנב מהעדר בדעת הבעלים. שהבעלים יודעים מן הגניבה, ובפלוקתה נחלקו רבי ישמעאל ורבי עקיבא במחלוקתם של רב ושמואל. שרבי ישמעאל שאמר למקום שגנב יחזיר ולא צריך דעת הבעלים, סובר כשמואל, שאמר שבין לדעת ובין שלא לדעת הבעלים מניין פותר. ברגע שהבעלים ספרו את העדר וגילו שהעדר שלם, שר האחריותו של הגנב. ואילו רבי עקיבא שאמר שצריך דעת בעלים, סובר כרב, שבגניבה לדעת, זאת אומרת גניבה שהבעלים יודעים מן הגניבה הזאת, צריך דעת בעלים שידע לה השווה ומניין אינו פותר. דוחה הגמרא ואומרת, לא. לא בזה נחלוקו רבי ישמעאל ורבי עקיבא. בגונב סלע או תלה מדעת ובמחלוקת רב ושמואל כמו שאמרנו. לא בזה הם חולקים, אלא נחלקו בגנב תלה שלא לדעת הבעלים, וכן בגונב סלע מהכיס שלא לדעת הבעלים, והם לא סוברים כמו רבי יצחק שאדם עשוי למשמש בכיסו בכל שעה, והם בפלוקתא דרב חסדא ורבי יוחנן, והם נחלקו במחלוקתם של רב חסדא ורבי יוחנן, דהיינו, שרבי ישמעאל שאמר למקום שגנב יחזיר ולא צריך דעת הבעלים סובר כרבי יוחנן שאמר שגניבה שלא לדעת אפילו מניין של הבעלים לא צריך, ולא רבי עקיבא שאמר צריך דעת בעלים סובר כרב חסדא שאמר שבגניבה שלא לדעת צריך דעת הבעלים. הביאה הגמרא דעה אחרת בביאור מחלוקת רבי ישמעאל ורבי עקיבא. אמר רב זביד משמי דרבה, בגונב מרשות בעלים כולי אלמא לא פליגי כדרב חסדא. לא נחלקו בזה רבי ישמעאל ורבי עקיבא, אלא כולם סוברים כרב חסדא שגניבה שלא לדעת בעלים, שהבעלים לא יודעים מן הגניבה, צריכה דעת בעלים בהשבתה. צריך הגנב והגזלן לברר ולדעת שהבעלים יודעים שהוא מיישיב את הגזילה. ואחר כאן במחלוקתם של רבי ישמעאל ורבי עקיבא, מדובר בשומר שגנב את החפץ שהופקד אצלו מרשותו, והניחו במקום אחר, ורצה לפתור עצמו מן הבעלים בטענת גניבה או אבידה. כשרוצה עכשיו לחזור בתשובה ולהשיב את הגניבה, המחלוקת היא האם די שיחזיר את החפץ למקום שגנב. בזה כמיפלגי. בזה נחלקו התנאים. רבי עקיבא סבר שכאשר גנב השומר את החפץ, קלטה לו שמירתו, הסתיימה שמירתו ואינו נחשב עוד לשומר העומד במקום הבעלים, כיוון שאינו נאמן עוד עליהם, ונמצא שהגניבה הייתה שלא לדעת הבעלים. ולדעת רב חסדא שכל התנאים סוברים כמותו, צריך דעת בעלים בהחזרת הגניבה, ואין די במה שהשומר עצמו יודע מההשבה, שהרי הוא אינו עומד במקום הבעלים, כיוון שקלטה שמירתו, הוא כבר אינו השומר. רבי ישמעאל סבר, אף שהשומר גנב את הפיקדון, לא קלטה לו שמירתו, ועדיין נחשבו לשומר של הבעלים, והוא עומד במקומם, וכאשר הוא מחזיר את החפץ למקומו, די בדעת השומר, וכאילו הגניבה לא נגנבה כלל. עכשיו סבורה הגמרא לתלות את מחלוקת המוראים עם מניין הבעלים פותר את הגנב מאחריותו, במחלוקת תנאים אחרת. אומרת הגמרא לימה, האם נאמר שהנידון האם מניין פותר? תנאי, זוהי מחלוקת תנאים. דתניה, שנינו בברייתא במסכת הבאה עלינו לטובה, מסכת בבא מציע, דף סמך ד' עמוד א', הגוזל את חברו והיה מתבייש הגזלן להשיב לו את דמי הגזילה, ולאחר זמן קנה מהנגזל דבר מה והוסיף את מעות הגזילה והבליע אותם בחשבון הקנייה. תני חדה בברייתא אחת שנינו שיצא ידי חובת השבת הגזילה, ותניה אידך בברייתא אחרת שנינו שלא יצא ידי חובת השבת הגזילה. סברו בני הישיבה, דכולי אלמא איתלאו דרבי יצחק. כולם סוברים את דינו של רבי יצחק, דאמר אדם עשוי למשמש בכיסו בכל שעה ושעה. ואם כן, הנגזל ודאי הרגיש שהוחזרה הגזילה, שהוא קיבל עבור הקנייה שקנה אצלו הגזלן סכום גדול יותר, והוא מבין שהגזלן בעצם הישיב לו את הגזילה. מה אילה, ואם לא נאמר, בהק המפלגי, בזה חולקות הברייתות הסותרות. דמנדה אמר התנא בברייתא שאמר שיצא הגזלן ידי חובת השווה, סבר מניין פותר והושווה הגזילה כדין. ומנדה אמר לא יצא, התנא שאמר בברייתא שלא יצא, סבר מניין אינו פותר אלא צריך דעת בעלים. דוחה הגמרא ואומרת שהתנאים לא נחלקו עם עניין פותר אלא בנידון אחר. אמרי אמרו בני הישיבה, אי סבירה לן כרבי יצחק, אם אכן אנו סבורים שהלכה כרבי יצחק, שאדם עשוי למשמש בכיסו בכל שעה, ודאי דקו לאלמה לא פליגי דמניין פותר. כל התנאים לא היו חולקים וסוברים שמניין פותר. אלא שהתנאים בדרבי יצחק המפלגי נחלקו התנאים בדברי רבי יצחק, האם עשוי אדם למשמש בכיסו בכל שעה. מר איטלי דרבי יצחק, התנא שאמר שיצא הגזלן ידי חובת השבת הגזילה, סובר את דינו של רבי יצחק, ולפיכך יש כאן מניין ופטור. ומר ליטלי דרבי יצחק, התנא שאמר לא יצא ידי חובת השבת הגזילה, לא סובר את דינו של רבי יצחק, והוא סובר שאין אדם עשוי למשמש בכיסו בכל שעה, ואם כן, אין כאן מניין, אין פה ספירה של הבעלים, וחייב הגזלן באחריות הגזילה. ביור נוסף ביישוב סתירת שתי הברייתות, ויבא את אימא אם תרצה תאמר, דקו לאלמה כל התנאים, איתלאו דרבי יצחק. הם סוברים את דינו של רבי יצחק, שאדם עשוי למשמש בכיסו בכל שעה. ולא נחלקו כלל האמוראים בברייתות, ולא קשיה. לא קשה מדוע ברייתה אחת אמרה שיצא הגזלן ידי חובת השווה, והאחרת אמרה שלא יצא. כיוון דהה, ברייתה שאמרה שיצא מדברת במקרה, דמנה יורם אלה בכיסי, שהגזלן מנע המעות ויטילם לכיסו של הנגזל. וכיוון שאדם עשוי למשמש בכיסו, ודאי ממשמש ומצא שהוחזרה הגזילה. והברייתא שאמרה שלא יצא, מדברת דמנה יורם אלי ידי, שהגזלן מנע המעות והטילם לידו של הנגזל. ואם כן ייתכן, שמיד עם קבלת המעות השליחם הנגזל לתיבתו ולא מנע את המעות, ואין כאן מניין לפתור. והיא באה את אמא ביור נוסף ביישוב סתירת שתי הברייתות. אידי ואידי שתי הברייתות עוסקות ב... מנאי ורמה בכיסי, שהגזלן מנע את המעות והטילם לכיסו של הנגזל. הברייתא שאמרה שלא יצא הגזלן ידי חובת השבת הגזילה מדברת דאיתלי זוזה אחינה בכיסי, יש לו לנגזל מעות נוספות בכיסו והוא אינו יודע כמה, וגם אם ממשמש בכיסו לא ידע שהוחזרה הגזילה. הברייתא שאמרה שיצא ידי חובת השבת הגזילה מדברת דאיתלי זוזה אחינה בכיסי, שאין לנגזל מעות נוספות בכיסו, וכשימשמש בכיסו ודאי ירגיש שהגזילה הוחזרה ומניין פותר. כך מפרש רשי, ואילו עריף מפרש בדיוק להפך. הברייתא שאמרה לא יצא מדברת שהגזלן יחזיר את המעות לכיס שלא היה בו מעות, וכיוון שלא היה בו מעות לא ממשמש בהם ואין כאן מניין שיפתור, אבל הברייתא שאמרה שיצא מדברת שהגזלן יחזיר את המעות לכיס שהיו בו מעות והנגזל ממשמש בו, ולכן יש כאן מניין שיפתור. וכעת מוריי ורבותיי, הגענו למשנה בדף קוף י"ח עמוד ב'. המשנה שלפנינו מביאה כמה דברים שאסור לקנותם מחשש שהם גנובים. אין לוקחינן קונים מן הרועים בהמות של אחרים, לא צמר ולא חלב ולא גדיים, שמא גנבום מצונו של בעל הבית המסור בידם. ועל ידי שהוא קונה מידו הגניבה הוא מסייע בידו לגנוב עוד, שכל כמה שיהיה נקל עליו למוכרו יוסיף לגנוב, והרי זה מחזיק ביד עוברי עבירה. כך לשון הרמב״ם בהלכות גניבה פרק A, הלכה א'. עוד אומרת המשנה, ולא לוקחים משומרי פירות, היינו שומרי פירות המחוברים, ולכן אסור לקנות מהם גם עיצים. לא לוקחים משומרי פירות עיצים ופירות שמא גנבו מבעל הבית, אבל לוקחים מן אנשים כלי צמר ביהודה וכלי פשטן בגליל, שבמקומות האלו רגילות אנשים לעסוק בעשיית הצמר או הפשטן ובמחירתן, ואין לחשש שמא מוכרות שלא ברשות בעליהן. וכן לוקחים עגלים מן הרועים בשרון, שהוא מקום גידול עגלים ורגילים שם רואים לקנות עגלים כשהם קטנים ולגדלם ולמוכרם. וכולן כל אלה שהתירו לקח מהן באופן שאמרו לקונה להטמין את המקח, אסור לקח מהם, כי הדבר מוכיח שבגניבה בא לידם. ולוקחים ביצים ותרנגולים מכל מקום ולא חוששים שהם הגנובים הם, לפי שאין מכניסים עצמם לחשש גניבה בשביל רווח מועט שכזה. בכל מקום הוסיף המאירי, גם בזה, אם אמרו אטמן, אסור. זוהי המשנה שלנו בדף קוף י"ח עמוד ב', וכעת אנו ניגשים ללמוד את הגמרא שאחרי המשנה. מביאה הגמרא ברייתא המונה כמה אופנים שמותר לקח מן הרועים. תנו רבנן, שנו חכמים בברייתא, אין לוקחין לא קונים מהרועים, לא עיזים ולא גדיים ולא גיזין, לא צמר שנגזז ולא תלושין של צמר. חתיכות צמר הנתלשות מן הרחילות מעט מעט. והטעם שאסור לקנותם כותב הרעבד לפי שנראה שהוא תולש אותם בעצמו מן הגיזין של בעל הבית. אבל לוקחים מהם בגדי צמר תפורין מפני שהן שלהן, שאפילו אם עשאו מצמר שגנבו מבעל הבית, כבר קנו זאת בשינוי. מסביר הפני יהושע שכיוון שאין הדבר ודאי גנוב, לא יחמירו לאסור לקנות במקום שכבר כנאו בשינוי. ולוקחים מהם חלב וגבינה במדבר, כי מאחר ותורחו לבעל הבית לילך ודתלם ומניחם לרועה. פירוש נוסף, במדבר הרועה מטפל במחירתן עבור בעל הבית. אם כן, לוקחים מהם, קונים מהם חלב וגבינה במדבר ולא ביישוב, כי על הרועה להביאם לבעל הבית וחוששים שמא גנבם. ולוקחים מהם, קונים מהם 4 ו-5 צון או 4 ו-5 גיזין, שאין הרועה יכול לגנוב כל כך ולא יהיה בעל הבית מרגיש בו. אבל לא 2 צון ולא 2 גיזין, כי זה כמות קטנה, וכך יוכל הרועה להתחמק מעינו של בעל הבית ולגנוב. רבי יהודה אומר, ביתות צון החוזרין ללון בבית בעליהם, לוקחים מהם, שהרי בעל הבית יודע מניינם ולא יגנבו מהם. אבל מדבריות צון הלנות במדבר, אין לוקחים מהם, לא קונים מהרועה לפי שאין בעל הבית יודע מניינם. כללו של דבר, אומרת הברייתא. כל דבר שהרועה מוכר ובעל הבית מרגיש בו בחסרונו, לוקחים מהם. ניתן לקנות מן הרועה, כי דברים אלו ודאי לא גנבום, הרועים, כיוון שבעל הבית ירגיש בהם. אבל דבר שהרועה מוכרו ואין בעל הבית מרגיש בו, אין לוקחים אותו מהם. מבארת עכשיו הגמרא את דברי הברייתא. אמר מר לוקחים מהם 4 ו-5 צון, 4 ו-5 גיזין. שואלת הגמרא, אשתא יש לומר 4 זבנינן, 5 מבעיה? אחרי שנאמר בברייתא שמותר לקנות מן הרועים 4 צון או 4 גיזין, מפני שבעל הבית מרגיש בזה והרועה לא יוכל לגנוב זאת, וכי הוא צריכה הברייתא לומר שגם 5 לוקחים, הרי זה כל שכן. משיבה הגמרא, אמר רב חיסדא, מה ששנינו בברייתא 4 ו-5, אין פירושו או 4 או 5, אלא כוונת התנא לומר שמותר לקח מהם 4 מתוך 5, שאם הרועה רואה עדר של 5 צון, מותר לקח ממנו 4, שבוודאי לא יכול הרועה לגנוב כל כך הרבה מעדר קטן כזה, ולא שירגיש הבעל הבית. משמע מכאן שפחות מ-4 אין רשאים לקח מהם אפילו מעדר של 5. נוסח אחר בתאירוצו של רב חיסדא מביאה הגמרא ואיקא דאמרי, ויש אומרים שכך אמר רב חיסדא. מה ששנינו שלוקחים מהם 4, היינו מעדר קטן, שבעדר קטן מרגיש בעל הבית גם בחיסרון של 4. מה ששנינו שניתן לקנות מן הרועים 5, היינו מעדר גדול. מקשה הגמרא, סתירה בדברי הברייתא, הגוף הקשיא. הברייתא עצמה סותרת את עצמה מהרישא לסיפא. אמרת ברישא שנינו בברייתא, שלוקחים מהם מהרועים ניתן לקנות 4 ו-5 צון או 4 ו-5 גיזין. משמע, 4 ו-5 אין, 4 ו-5 מותר לקנות מהם, אבל 3 לא. לא קונים מהם, אם ככה הם הסיפא. תראה מה כתוב בסיפא. שנינו בסיפא, אבל לא לוקחים 2 צון. משמע, ה-3 זבנינן. משמע ש-3 צון מותר לקנות מן הרועים. מתרץ את הגמרא, לא קשיא, אין סתירה מהרישא לסיפא. בסיפא שמשמע ש-3 לוקחים מהם, מדובר בברייתא, בצון בריאות שבעל הבית נותן בהם עיניו ומרגיש גם בחיסרון 3 מהם. ברישא שמשמע שגם 3 לא קונים מהם, מדובר בחישתא, בצון כחושות שאינם חשובות כל כך לבעל הבית ואינו מרגיש בחסרונן בפחות מ-4. ממשיכה הגמרא ומפרשת את הברייתא, שנינו בברייתא, רבי יהודה אומר, ביתות לוקחין מהן, מדבריות אין לוקחין מהן. איבאי לא הסתפקו בבית המדרש. האם דברי רבי יהודה, הרישא קאי ולחומרה, האם רבי יהודה אמר את דבריו על הרישא של הברייתא ולהחמירו בה, או דילמה הסיפא קאי ולכולה, או שמה הוא מדבר על הסיפא של הברייתא ולהקלו בה? ומבארת הגמרא את צדדי הספק. האם הרישא קאי ולחומרה, כלומר, דאמר, כשהתנא אומר בברייתא, לוקחין מהן, ניתן לקנות מהרועים 4 ו-5 צון. על כך אמר רבי יהודה, אני מילי ביתות, היתר הזה של הברייתא לקח לקנות מהרועים 4 ו-5 צון, לא נאמר אלא בצון הלנות בבית, שבעל הבית מרגיש בחסרונן והרועה לא יוכל לגנוב זאת ממנו. אבל מדבריות שאין בעל הבית מרגיש עם גנבם הרועה ממנו, אפילו 4 ו-5 לא הותר לקח מהם לקנות מן הרועים. ונמצא לפי זה שרבי יהודה מחמיר יותר מתנא קמא, שהרי אסר במדבריות לעולם, או דילמה או שמה, הסיפא קאי, רבי יהודה אמר את דבריו על הסיפא של הברייתא, ולכולה, הוא אמר את דבריו לכולה, כלומר, דאמר, כשאומר התנא בברייתא, אבל לא קונים מן הרועים לא 2 צון ולא 2 גיזות, על כך אמר רבי יהודה, אני מילי מדבריות, איסור זה לקח מהם 2 צון או 2 גיזין, לא נאמר אלא בצון הלנות במדבר, כיוון שאין בעל הבית מרגיש כל כך בחסרונן אם הרועה יגנוב זאת ממנו. לכן אסור לקנות זאת מהרועה, כי בעצם משתפים ומסייעים ביד עובדי עבירה. אבל ביתות שבעל הבית מרגיש בהם יותר, שתיים נמי לוקחים, גם שתיים מותר לקנות מן הרועה. ולפי זה נמצא שרב יהודה מקל יותר מן התנה של הברייתא, ומתיר בביתות אפילו שתיים. מביאה הגמרא ראיה לפשוט את הספק. תשמע, אומרת הגמרא, בואו שמע ראיה מברייתא ששנינו בה דתניא, רב יהודה אומר, לוקחים ביתות מהן, קונים צאן שלנים בבית מהרועים, ואין לוקחים מהם מדבריות. ובכל מקום, בין במדבריות ובין בביתות, לוקחים מהן 4 ו-5 צאן. אם כן, מי דאמר, מזה שרב יהודה אומר בברייתא הזו, ובכל מקום לוקחים מהם 4 ו-5 צאן, הרי שהוא מתיר לקנות מן הרועים 4 ו-5 גם במדבר. והוא לא בא להחמיר רב יהודה ברישא יותר מתנא קמא, אם כך שמע מינה. הסיפא קאי ולכולה שמע מינה. מוכח מכאן שדברי רב יהודה נאמרו על הסיפא, שאסר תנא קמא לקח מהם 2 צאן או 2 גיזין מן הרועים. בא רב יהודה להקל, וטוען שבביתות ניתן לקנות מהרועים אפילו 2 צאן, ולא חוששים שהרועה גנבם. אומרת הגמרא בדף קי"ט עמוד א', שנינו במשנה ולא לוקחים לא קונים משומרי פירות עצים ופירות. מביאה הגמרא מעשה ומקשה עליו ממשנתנו. רב והתוספות במסכת בבא מציע בדף כ"ב גורסים רבה, זווין שבישתה מאריסה, קנה חבילי זמורות מאריס, אריס זה מעבד שדה חברו, ונוטל בשכרו חלק מפירות השדה. אמר לאביי ואתנן, הרי שנינו עכשיו במשנתנו ולא לוקחים לא קונים משומרי פירות עצים ופירות, והאריס נחשב לשומר פירות, אם כן יש לחשוש שמא גנב את הזמורות מחלקו של בעל הבית. אמר להישיב רב לאביי, אני מילי דברים האלו שאסור לקנות מהם עצים ופירות, לא נאמרו אלא בקנייה משומר, כיוון דלייטלה בגוף הדער המידי, אין לו לשומר שום חלק במה שגדל בקרקע, כי את שכרו נוטה לשומר במעות. אבל אריס דאיטלה בגבי, שיש לו חלק בזמורות ובעצים וביין, אימא מדי נפשק המזבין, אפשר לומר שהוא מוכר מחלקו, ולכן אין איסור לקח ממנו. והטור בסימן שינון חצי יפדלת כותב, שאין היתר אלא בסתם, דהיינו שאין לנו יודעים שמביא מהשותפות, ולכן אנחנו תולים שכבר חלקו והוא מביא מחלקו. אבל אם ידוע שעדיין לא חלקו, אסור לקח ממנו, ואין תולים לומר שוודאי ייתן לבעל הבית בשעת החלוקה כנגד מה שלקח. הבית יוסף חולק על הטור ומתיר בכל אופן. הביאה הגמרא עכשיו ברייתא המבארת באיזה אופן מותר לקנות משומרי הפירות. תנו רבנן, שנינו בברייתא, שומרי פירות לוקחים מהן, ניתן לקנות מהן פירות כשהן יושבין ומוכרין והסלים של הפירות מונחים לפניהם, ואף תורתני מוזניים גדולים לפניהם, כי כיוון שהם מוכרים בפרסיה ודאי לא גנבו. וכולן כל אלו שהתירו לקח מהם, שאמרו ללוקח, המוכר אומר לקונה בשעת המחירה, אתמן את המקח, תחבי את מה שקנית, אסור לקח מהם, אסור לקנות מהם. כי זה שהמוכר אומר לקונה, תחבי את מה שקנית, הדבר מוכיח שהמקח גנוב בידם. וגם כשהסל והמשקולות לפניהם, אין לוקחים מהם, לא קונים מהם, אלא מפתח הגינה, שזה כדרך שאדם מוכר משלו. אבל לא מאחורי הגינה, כי אז זה נראה דרך גניבה. הביאה הגמרא מחלוקת באופן שמותר לקנות מגזלן. איתמר, נחלקו המוראים בבית המדרש, גזלן מאימת מותר לקנות ממנו. ויש מי שמפרש את הגמרא שמדובר בגזלן שעשה תשובה. רב אמר עד שתאר רוב ממון שבידו משלו, ושמואל אמר אפילו עם מיעוט ממון שבידו שלו מותר לקנות ממנו. הביאה הגמרא, אורי לי רב יהודה לעדה דיילה, אורה רב יהודה לשמש של החכמים ששמו היה עדה, כדברי שמואל האומר שאפילו עם מיעוט ממון של הגזלן מותר לקנות ממנו. הביאה הגמרא מחלוקת המוראים בדין ממון מסור. ממון מסור, ממונו של אדם הרגיל להראות לאנסים את ממונם של ישראל, וכך הם לוקחים את הממון הזה בכוח. נחלקו בדינו רב אונה ורב יהודה. אחד אמר מותר לאבדו ביד, להזיקו בידיים, ואחד אמר אסור לאבדו ביד. ומבארת הגמרא את טעמי המחלוקת. מאן דאמר מותר לאבדו ביד, סובר שלא יהיה ממונו של המסור חמור מגופו, כיוון שהותר לאבד את גופו של המסור. כמה מבואר במסכת עבודה זרה דף חבב עמוד ב', שהמינים והמסורות מורידים אותם לבור לעמיתם, ואין מעלים אותם אם נפלו לתוכו, ודאי שגם ממונו מותר לאבד. וכותב השח בחושן משפט סימן רפ"ח סעיף קטן סמך ב', שבמקום שעל ידי עיבוד ממונו יהיה בזה הצלה לנמסר, כגון שעל ידי כך שוב לא יהיה דבריו נשמעים, אין ספק שמותר לאבד את ממונו. הנידון כאן הוא באופן שאין בזה הצלה לנמסר. ומאן דאמר אסור לאבדו, טעמו הוא, דיל מעבלי זרה מעליה, שמה יצא ממנו זרע כשר ויירש את ממונו, והמאבד את ממונו מפסיד את יורשיו. וכתיב, כמו שנאמר בפסוק בספר יוב פרק זך פסוק י' ז', יכין רשע וצדיק ילבש, דהיינו מה שיכין האב הרשע ילבש בנו הצדיק. וצריך לציין שהמילה רשע לא כתובה בפסוק שם בספר איוב, אבל מהאמור בעניין כך זה מתפרש, כך מסביר המהרש"א. מביאה הגמרא מעשה מעניין אריס וצדיק הנוכל ממון של הרשע. רב חיסדא אב אלה ההוא אריסה, היה לו אריסה מאבד את שדותיו תמורת חלק מהפירות, דאבה שהיה מדקדק בשעת חלוקת הפירות, ומנהגו היה תקיל ויעיב, תקיל ושקיל, שוקל ונותן לרב חיסדא, שוקל ולוקח לעצמו ואינו מוותר מחלקו כלום. סלקי, העבירו רב חיסדא מלהיות אריסו. קרא ענף שיקרא רב חיסדא על עצמו את הפסוק בספר משלי פרק י' ג' פסוק כ' ב', וצפון לצדיק חיל חוטה, שרב חיסדא שהוא צדיק נטל חלקו של האריס שהוא חוטה. שואל המהרש"א על פירושו זה של רש"י, הרי האריס הזה היה מדקדק בין מה שלקח ובין מה שנתן, ולא היה לוקח כלום מחלקו של רב חיסדא. אז איזה רווח הגיע לרב חיסדא במה שסילקו? ובפירוש השני מפרש רש"י שהיה נוטל מחצה ולא כשאר האריסים שהיו נוטלים שליש. ויהיה הגמרא פסוקים בחומר עונשו של הגוזל ממון חברו. נאמר בפסוק בספר איוב פרק זך פסוק ח', כי מה תקוות חנף כי יבצה כי ישל אלוה נפשו. נחלקו רב הונא ורב חיסדא בכוונת המילה נפשו. אחד מהם אמר שהוא נפשו דנגזל, ופירוש הפסוק כך הוא, כי מה תקוות הגזלן ינצל מעונש, והרי אפילו ישיב את הגזילה יתבע הקדוש ברוך הוא ממנו במה שהרג את נפשו של הנגזל, וזה לא ניתן להשיב. אחד אמר שהכוונה לנפשו של גזלן, ופירוש הכתוב הוא כך הוא, מה תקוות הגזלן להרוויח מגזילתו, והרי ייטול ממנו הקדוש ברוך הוא את נשמתו. מבארת הגמרא מהיכן למד כל אחד מהם לפרש כדעתו. מאן דאמר נפשו של נגזל, למד כן מדכתיב בספר משלי פרק א' פסוק י"ט, כן אורחות כל בוצע בצע את נפש בעליו ייקח, דרך כל גוזל גזילה נדמה לו שבחינם באה לידו, אבל באמת שהוא נוטל בזה את נפש הנגזל ואבון רציחה בידו. מאן דאמר נפשו של גזלן, למד זאת מדכתיב שם בספר משלי, אל תגזל דל כי דל הוא, אף שהוא דל ואין לו מה לגזול ממנו. אל תדכא עני בשער לעשוק ממנו, מעשר עני ולקט שכרה ופאה מתחלקים בשערים, כי השם יריב ריבם וקבע את קובעם נפש, הרי שהקדוש ברוך הוא נוטל את נפש הגזלן. ואירת הגמרא מה ידרוש כל אחד מפסוקו של השני, ואידך נמי שואלת הגמרא, גם האמורה השני, מדוע מפרש נפש הגזלן ועלו כתיב נפש בעליו ייקח, שמשמעו נפש הבעלים הנגזל? משיבה הגמרא, המורה זה יפרש מהי בעליו, מה כוונת הכתוב בעליו, בעליו דאשת, הגזלן שעכשיו הוא הבעלים של הממון. שואלת הגמרא, ואידך נמי, גם האמורה הראשון, מדוע מפרש נפשו של נגזל והכתיב וקבע את קובעם נפש, שמשמעו שהקדוש ברוך הוא נוטל את נפשו של הגזלן? משיבה הגמרא, המורה הזה מפרש שגם נפש האמור בפסוק הזה כוונה לנפש הנגזל. מה טעם כאמר? המילה נפש בא ליתן טעם למה שאמר בתחילה וקבע את קובעם. פירש הכתוב כך הוא, מה טעם וקבע את קובעם? מדוע נוטל הקדוש ברוך הוא את נפש הגזלנים? משום דקבעי נפש, מפני שהם נטלו את נפש הנגזל. ועוד פסוקים מביאה הגמרא מלמדים את חומר אבון גזילה. אמר רבי יוחנן, כל הגוזל את חברו שווה פרוטה, מעלה עליו הכתוב כאילו נוטל נשמתו ממנו, שנאמר בספר משלי פרק א' פסוק י"ט, כן אורחות כל בוצע בצע את נפש בעליו ייקח. ועוד אומר הכתוב בספר ירמיה פרק ה' פסוק י"ז, בעניין מלכות בבל, כשיבואו להילחם בישראל, ואכל קצירך ולחמך יאכלו בניך ובנותיך. בזה שאכל קצירך ולחמך, הרי זה כאילו אכל את בניך ובנותיך שאין להם עכשיו במה לפרנסם. עוד אומר הכתוב בספר יואל פרק ד' פסוק י"ט, בניין מפלת מצרים ואדום, מצרים לשממה תהיה ואדום למדבר שממה תהיה, מחמס בני יהודה אשר שפכו דם נקי בארצם, הרי שהחמס נחשב להם כשפיכו דמים. ואומר עוד פסוק בספר שמואל ב' פרק כ"א פסוק א', בסיבת הרעב שהיה בימי דוד, והיא רעב בימי דוד שלוש שנים, שנה אחרי שנה, ויבקש דוד את פני השם ויאמר השם אל שאול ואל בית הדמים על אשר המית את הגבעונים. ולא מצינו שהמית שאול את הגבעונים, אלא שבהריגת נוב עיר הכהנים נתקפחה פרנסתם של הגבעונים, ונחשב לשאול האבון הזה כאילו המית את הגבעונים. ואירת הגמרא, מדוע הוא צריך רבי יוחנן להביא את כל אילו הפסוקים? שואלת הגמרא, מהי ואומר, אחרי שרבי יוחנן הביא את הפסוק כן אורחות כל בוצע בצע את נפש בעליו ייקח, מדוע הוא צריך להביא את הפסוקים האחרים? משיבה הגמרא וכי תימה, שמה תאמר נפש דידי, שמהפסוק הזה שהוא נהנש כנוטל נפשו של נגזל בלבד, אבל נפש בניו ובנותיו לא, הוא לא נהנש עליהם. לכן תשמע בו הוא שמע עוד פסוק, שנאמר בו ואכל קצירך ולחמך יאכלו בניך ובנותיך, שהוא נהנש גם על נפש בניו ובנותיו של נגזל. וכי תאימה ועדיין שמה תאמר, אני מילי איך דלא יעיב דמי, שאינו נחשב כנוטל נפש, אלא בגזלן גמור הנוטל החפץ, ואינו נותן את דמיו, אבל איך דייב דמי? לא, אבל הנוטל מחברו חפץ שאינו רוצה למוכרו, ונותן לו את דמיו, אינו נהנש עליו כאילו נטל את נפשו. לכן תשמע בו הוא שמע ראיה מהפסוק מחמס בני יהודה אשר שפכו דם נקי בארצם, שגם החמסן, זה שנוטל בכוח ומשלם תמורת החפץ, הוא נחשב כשופך דמים. וכי תאימה ועדיין שמה תאמר, הנימי לי איך דקאביד בידיים, שאינו נחשב כנוטל נפש, אלא כשעשה מעשה הגזלה בידיים, אבל גרמה לו, אם רק גרם לחברו שנתחסר ממונו, אינו נהנש עליו כנוטל נפשו. לכן תשמע בו ושמע ראיה מהפסוק, אל שאול ואל בית אדמים, על אשר המית את הגבעונים, יש לתמוע וכי איכן מצינו שהרק שאול את הגבעונים, אלא מתוך שהרק שאול את אנשי נוב עיר הכהנים, שהיו מספיקים להם לגבעונים מים ומזון, תמורת זה שהיו הגבעונים משמשים כחוטבי עצים ושואבי מים למזבח השם, מעלה עליו הכתוב כאילו הרגן, כאילו שאול הרג את הגבעונים, ומכאן שאף הגורם לחסר ממון חברו, חשוב כאורגו. אומרת הגמרא, למדנו במשנה, אבל לוקחים מהם מן אנשים כלי צמר ביהודה וכלי פשטן בגליל. מביאה הגמרא ברייתא המונה כמה אופני היתר ואיסור בלקיחת דבר מנשים ועבדים וקטנים. תנו רבנן, שנו חכמים בברייתא, לוקחים, קונים מן אנשים כלי צמר ביהודה וכלי פשטן בגליל, אבל לא יינות ושמנים וסלטות, שאין דרך ליתן דברים אילו לאישה למוכרן, ושם הגנבה זאת מבעלה. סלטות זה סולט ברבים. ולא לוקחים, לא קונים מן העבדים כלום, שם הגנבו מאדוניהם, ולא מן התינוקות, שם המוכרים שלא ברשות אבותיהם. אבא שאול אומר, מוכרת אישה בשווי 4-5 דינר, כדי לעשות כיפה לראשה, מתפחת לראשה, שאין הבעל מקפיד על דבר מועט כזה. וכולן שאמרו ללוקח להתמין, כאשר המוכרים הללו אומרים לקונה, תחבי את מה שקנית ממני, אסור, כי ודאי יש חשד שזה דבר גנוב. גבי צדקה לוקחים מהם, מאנשים ועבדים וקטנים, דבר מועט לצדקה, אבל לא דבר מרובה, כי בדבר מועט גם הבעלים נותנים רשות ומוחלים. והבדדין, בעלי בית הבד שמתעסקים במחירת שמן, לוקחים מהם זיתים במידה ושמן במידה, מותר לקח מנשיהם שמן וזיתים כשהם מוכרות הרבה בפרסיה, כי בוודאי מוכרות ברשות בעליהם. אבל לא לוקחים מהם זיתים במועט ושמן במועט, שמה גנבו מבעליהם ומוכרות בלא ידיעתם. רבן שמעון בן גמליאל אומר, לוקחים מנשים זיתים במועט, אפילו בגליל העליון שהשמן שם ביוקר, ומקפידים עליו אפילו על דבר מועט. לפי שפעמים אדם בוש למכור בעצמו על פתח ביתו, ונותן לאשתו ומוכרת. ויהיה הגמרא מעשה בעניין קבלת צדקה מנשים. רבינה, שהיה גבי צדקה, איקלה לבי מחוזה, נזדמן למקום ששמו מחוזה. עתו נשד לבי מחוזה, רמו קמי קבלי ושירי, באו נשיהם של בני מחוזה, והטילו לפניו שרשראות וצמידים מזהב לצדקה. קביל מניו. קיבלם רבינה מהם בלא שנטל רשות מבעליהם. אמר לי רב התוספה לרבינה, והתניה, הרי שנינו עכשיו בברית, הגבאי צדקה מקבלים מהם דבר מועט, אבל לא דבר מרובה. מדוע אתה מקבל מהאנשים הללו את התכשיטים הללו לצדקה? אמר לי, ישיב רבינה לרבה, אני לבני מחוזה דבר מועט נינו. דברים אלו נחשבים לבני מחוזה כדבר מועט, כי בני מחוזה עשירים גדולים היו, ולכן השרשראות שנשיהם נתנו לצדקה נחשבים בעיניהם לדבר מועט, וניתן לקחת זה מנשיהם בלא לחשוש שהם גנבו זאת מבעליהם. מוריי ורבותיי, אחיי ורעיי, אנחנו חותמים את לימוד הדף הלפני האחרון במסכת בבא קמא, על דף קוף יוד ח' עם 6 שאלות לשינון סיכום וחזרה לאשר למדנו. שאלה ראשונה, מה הביור מלווה המשתלמת בכל מקום? שאלה שנייה, מה דינה אומר לחברו, מנה לי בידך וישיבו, איני יודע אם הלוויתני ומדוע? שאלה שלישית, מה הדין כשאמר איני יודע אם יחזרתיך? התשובה נמצאת בתוספות. שאלה רביעית, לשיטות האמוראים ממתי? מניין פותר, ואין צריך דעת בעלים בחזרה. שאלה חמישית, שומר שגנב מרשות עצמו, האם מועיל שיחזיר למקום שגנב? והשאלה האחרונה, לתנקם הקמת צון מותר לקנות מן הרועים. עם השאלות הללו לשינון סיכום וחזרה, אנחנו חותמים בסייעת הדשמיא הגדולה והתרגשות גדולה את שיעור דפינו היומי להיום. יום שני, חג באלול, חג ג' באלול תשע"ו, סיימנו ללמוד את הדף הלפני האחרון, דף קוף י"ח, ממסכת בבקם. אנחנו נשוב ונשתמע בעזרת השם ובישועתו מחר. חג שמחת התורה, סיום מסכת בבקמה, עם לימוד דף קופיוטט, הדף החותם את מסכת בבקמה, השער הראשון של סדר נזיקין, השער הראשון, מנחה חדשה להשם, לכבוד ולזכות. השנה הבאה עלינו ועל כל בית ישראל לטובה ולברכה, שנת תשע"ז, תהא שנה עתירת זכויות בסייעת הדשמיה. אני קוראים בנימין מילצקי ואני רוצה לאחל לכולנו, ערב חג שמח, מבורך ומאושר, מלא 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 בבשורות טובות, ברפואות בישועות ובנחמות, שפע ברכה והצלחה, אורה, תורה ותשובה ושמחה וכל מילה דמיטב, מי נותן התורה, חלכם לא ראית אחי ורעי, הכל טוב ולהתראות, חג שמח.
האזנתם לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.